אם אין דרך לאוכלם חיים אלא מבושלים, אכלם כשהם חיים מברך שהכל, כשהם מבושלים בורא פרי העץ. אז העיקרון שעולה מהסעיף הזה הוא שלפעמים ישנם פירות שנאכל אותם חיים ומבושלים וברך עליהם בורא פרי העץ, יש כאלה שנברך עליהם חיים בורא פרי עץ מבושלים שהכל, ויש כאלה הפוך, מבושלים בורא פרי עץ וחיים שהכל. בוא נחזור עוד פעם, כי זה, יש פה קושי להגדיר. יש כמה שאלות, נגיד ארמונים. אתם מכירים את הארמונים? קסטניאס. ארמונים. בספרדית קסטניאס, ארמונים. השאלה היא כזו.
לא אוכל חי, כן.
יפה, האם ארמונים שאתה אוכל, מהי הברכה של ארמונים חיים? רגע, אני מבקש. אנחנו עכשיו לומדים, אחרי שאנחנו לומדים אתה תגיד. לא, אתה מעכשיו תוכל להגיד, בסימן רשב, סעיף י"ב, לפי העקרונות שכתובים שם, פסקתי, עכשיו בחי כך וכך. חכה, ארמונים, זה השאלה. אבל ישנן שאלות נוספות. למשל, תפוחי עץ, אוכלים אותם חיים מבושלים, אבל יש זנים שמתאים יותר לקומפוט ופחות לאכילה. נדמה לי גרנד.
יש זנים גם של רק השתייה.
בסדר. אז צריך לדון גם בשאלה הזאת. כלומר, מה קורה כאשר יש רוב על ידי בישול ומיעוט לאכילה? אז יש פה שאלה ברקע. ו... גם נאמר משמשים. משמשים אוכלים אותם חיים בעונה ומבושלים כנראה גם לא בעונה, אבל זה לא כמו הפרסקים. שימורים זה מבושל, לא? שימורים, שימורים. קונסרב בעברית. זה מבושל או לא? זה מבושל. אז הפרסק זה ברור שהוא עונה לקריטריון. כלומר, הפרסקים אוכלים אותם גם חיים, וגם זה אחד הפירות שהוא הכי פופולריים בשימורים. יפה מאוד, יפה מאוד. אבל משמש, לא יודע. אז עכשיו אנחנו צריכים לחשוב על כל השאלות הללו, תוך כדי הלימוד, ולהגיע למסקנות. אבל מה שבטוח זה שמי שלקח ארמון, כלומר, בט"ו בשבט האחרון, אנחנו משתדלים שיהיה לנו ארמונים בט"ו בשבט, כי הארמון הוא אחד מהפירות שנזכרו בארי הקדוש. אתם יודעים את זה? לארי הקדוש יש רשימה של 30 פירות שטוב לאכול אותם בט"ו בשבט. יש 10 שיש להם גרעין ואין להם קליפה. יש 10 שיש אין להם לא גרעין ולא קליפה, ו10 שלהם קליפה. שיש להם קליפה. אז הארמון זה פרי שיש לו קליפה ואין לו גרעין. הוא מופיע בארי הקדוש. אנחנו משתדלים שיהיה לנו את הפרי הזה. הילדים שרואים ארמון, זה מסקרן אותם. הם לא רגילים, הם לא גדלו כמוכם בצרפת, הם לא מכירים ככה את הארמון. וזה
המאורח הזה קוראים בלות בערבית. יש המאורח.
רגע, הארוך זה חרוב.
לא, יש בלוטים, יש זן כזה שאפשר לאכול אותם ככה.
זה של האלון בלוט. הבלוט זה שאלה גדולה, זה נושא של גרעיני הפירות, דיברנו על זה לפני כמה חודשים, אז מכילה, זה סוגיה אחרת. אז ילד רואה את הארמון, פותח אותו, מברך בורא פרי העץ ואוכל. טוב עשה או לא טוב עשה? עוד שאלה רבותיי, חבוש. חבוש זה בעצם ממשפחת התפוח, החבוש, ואוכלים את זה בראש השנה. הרבה נוהגים בראש השנה לשים על השולחן חבוש. אבל, כן, אבל החבוש, אפשר לאכול אותו חי. תלוי, אפשר. אפשר לאכול אותו חי. אני זוכר כשלמדנו בישיבה, בצעירותנו, היה לנו אחד ליד הישיבה שהיו לו עצי חבושים, והוא היה נותן לתלמידים בישיבה שהתחזקו בלימוד, אז זה טעים תאכלו. אז האם מברכים על זה, על החבוש החי, שהוא ניתן לאכול אותו, הוא קצת מר, אבל זה בהחלט טעים. אבל, רבותיי, פה יש שאלה, שימו לב לשאלה, עוד מעט אתם, בלי ניחושים, אני רק מעלה ספקות, שלאחר לימוד כולכם תדעו, החבוש, אפשר לאכול אותו, באמת תלוי באיזשהו שלב, אבל נאמר, יש מצב שבו אפשר לאכול אותו, הוא די טעים, ודאי שיש לו טעם, כלומר, אין ספק, בוא נאמר, אני לא מסתפק בשאלה כך, אם החבוש לא היו עושים ממנו ריבות, ואתה הראשון בעולם שאוכל חבוש, אין ספק שנברך על הבורא פרי העץ. אבל, כיוון שנוהגים לאכול אותו לריבה, כלומר, על ידי בישול, עכשיו אני שואל, מה יהיה ברכה עליו? כל השאלות היפות הללו, לגבי ההרמונים, והחבושים, והזנים של התפוחים, והמשמשים. כשנגמור, חכם ברדוגו, אתה תגיד לי מה התכוונת, כי אמרו לי שהחוש חש לא ראוי לאכילה, אבל אתה תסביר לי את זה עוד מעט, כי זו שאלה מעניינת. יש לזה השלכות רבות. אם כן, רבותיי, אנחנו שוב פעם בדברי מרן, בסעיף י' ב'. אומר פה מרן השולחן ערוך, כל הפירות שטובים, חיים ומבושלים, כגון תפוחים ואגסים, בין חיים, בין מבושלים ובורא פרי העץ. ואם אין דרך לאוכלם חיים אלא מבושלים, מרן לא אומר שהם לא טובים חיים. אני אומר את זה בתור שאלה. הוא לא אומר שהם לא טובים חיים. הוא אומר, אם אין דרך לאוכלם חיים, אלא מבושלים. משמע. שאף על פי שהם טעימים, אבל לא נוהגים לאכול אותם חיים. לדוגמה בחבוש, אני לא סוגר את הדברים, רק אנחנו מעלים שאלות. לדוגמה בחבוש, מהי הסיבה שלא אוכלים חבוש חי? אתם יודעים מה הסיבה? כי יש תפוח. הסיבה היא כי יש תפוח, כן. זאת הסיבה. יש תפוח. לגבי תפוח בעצי היער, יש מבוכה. מה זה תפוח בעצי היער? התוספות אומרים שזה אתרוג. במסכת סוכה, התוספות אומרים שזה אתרוג, תפוח בעצי היער. ויש אומרים שזה חבוש. ולא סתם כתוב כתפוח בעצי היער, אם מדובר על זן פרה. כלומר, יכול להיות שהחבוש זה תפוח פרה. אז אני אומר, לא יצויר שבעולם לא היו תפוחים, אני אומר לכם שאנשים היו אוכלים חבושים, גם טריים. אבל כיוון שיש תפוחים, כבר לא אוכלים חבושים. זה לא בגלל שהחבוש הוא לא טוב. למה לאכול חבוש? יש תפוח. אבל לריבה הוא יותר טוב מתפוח. למה? למה לריבה הוא יותר טוב מתפוח? כי התפוח נימוח. נכון? התפוח הוא רך יותר. אז ריבת תפוחים יוצא בעצם סוג של ממרח. ולעומת זאת החבוש הוא מוצק. אז ריבת חבושים, או. אז פה יש שאלה. יש דבר שהוא טוב מאוד, אבל אנשים לא אוכלים אותו. משתמשים בו לבישול. מה יברכו עליו אם אוכלים אותו חי? זו השאלה. בלשון השולחן ערוך משמע שהנקודה היא לא האם הוא ראוי או לא ראוי, אלא מהי הדרך. אומר מרן, אם אין דרך לאוכלם חיים אלא מבושלים, העולם כשהם חיים בדרך שהכל, כשהם מבושלים בורא פרי עץ. ניכנס לדברי המשנה ברורה ונראה.
משנה אם מישהו בצד הטוב, הוא אוכל חבושים.
גם זאת שאלה, גם זאת שאלה.
כבר... רוב העולם לא אוכלים, אבל הוא אוכל חבושים.
אמיר, סבלנות, הכל יתבאר, זה כבר לא כתוב בשכן ערוך, אל תעד נסביר את זה.
אני לא כל כך מבין את הביטוי. אם אין דרך לאוכלם, אם הייתי מבין, אם הדרך לאוכלם היא מבושלת.
יפה מאוד.
זה לא אותו דבר.
יפה מאוד, יפה מאוד. אז כבר נראה שיש מחלוקת בדיוק בנקודה הזאת. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן סמך א', שטובים חיים ומבושלים. ואפילו הם טובים יותר כשהם מבושלים, כיוון שכשהם חיים טובים גם כן, והרבה בני אדם אוכלים אותם כן, אז מה מברכים? עץ. אז אמיר, מתקדמים לכיוון שלך. כיוון רק. אם יש פרי שאוכלים אותו גם חי וגם מבושל, אף על פי שהוא טוב יותר חי או טוב יותר מבושל, אבל בשני האופנים אוכלים אותו, יברכו עליו ברכת בורא פרי עץ. רבותיי, זה קשור לשאלה גדולה. מה דעתכם, לפי מה שלמדנו פה, כרוב, ירקות, פירות, זה אותו דבר. הגמרא הרי מדברת על זה במסכת ברכות דף למד ח'. מה שמרן פה מביא, זה בעצם העתק מהגמרא. אבל הגמרא שם מדברת לגבי ירקות. מרן חילק את ההלכה לשניים, לגבי פירות בסימן רש ב', בעצם הטור. לפני מרן, הפירות בסימן רש ב' וגבי ירקות בסימן רש ד'. אבל העיקרון כתוב בגמרא. ועכשיו אני שואל אתכם, מה דעתכם רבותיי? כרוב חי וכרוב מבושל, מה מברכים?
אדם.
על מים ואחים אדמה, על חי או על מבושל?
גם וגם.
גם וגם. תוספות אומרים, במסכת ברכות הפלמת ח', שעל קוב חי שהכל ועל קוב מבושל בורא פרי אדמה. מה אתם אומרים על זה? מה אתם הייתם אומרים היום?
הפוך.
הפוך. הייתם אומרים הפוך. ולמה, זאת אומרת, היום כששאלתי אתכם, אז אתם אומרים ככה, על קרוב חי פשיט השם ואחים בורא פרי אדמה. הקרוב מבושל אולי לא, אבל כמה שהמשנה ברורה אמר, שאם כן אוכלים את זה מבושל, אף על פי שפחות אוכלים מבושל מאשר חי, אבל יש הרבה אנשים שאוכלים את זה מבושל, השניהם אדמה. אז אתם רואים שהמציאות משתנה. כלומר, הצטרכו בכל דור ודור לדון את הדברים מחדש. אף על פי שתוספות אומרים מפורש, שקרוב חי, שהכל וכרוב מבושל אדמה, גם תוספות אומרים ששום חי אדמה ושום מבושל שהכל. מה זה? מה שחי? שום חי
אדמה.
אדמה. שום מבושל שהכל. היום אנשים יגידו שום מבושל בטוח שהכל. לגבי שום חי, זה השאלה שלך. אני חושב, איך מגדירים את ה...
זה לפני איך הוא שום מבושל בתפשיל.
כן, ברור ששום מבושל...
כן, זה...
ואם אני עושה קונפי שום?
מה זה קונפי שום?
קונפי שום זה איזה מין ריבה כזאת.
ריבת שום?
שאתה ממורח.
ממרח שום. ממרח שום זה קשור למה שלמדנו בסעיפים הקודמים, לגבי דברים שנמאחו, ופה גם תהיה השאלה, האם נוהגים לאכול את זה בפני עצמו, או רק בתור דבר שהוא תפל?
רק פרט קטן, הממרח שום, לפני שאתה מורח אותו, מוכרים אותו, הוא עדיין בצורה של השום. זאת אומרת, אחרי שאתה לוחץ.
טוב, אבל אילן, זו שאלה אחרת, כיוון ששם זה מעוך, ספרדים, אשכנזים, וסיפורים, דיברנו על הכל. אני מתכוון לומר, רבותיי, שההלכה הזאת משתנה בכל דור ודור, וצריכים לשום את נושא השום והקישור והקרוב, כל פעם, היטב, היטב, היטב. רבותיי, מה מברכים על מלפפון מבושל? מלפפון מבושל. ועל קישור חי. למרות שמלפפון מבושל, האם לא היו בעולם קישואים? היו מבשלים מלפפונים? אני חושב שכן. אם לא היו. ויכול להיות שאם לא היו בעולם מלפפונים, היו אוכלים קישואים. חיים. אני ראיתי פעם. אני ראיתי פעם, זה בסדר. בסדר, אבל למה לשים מלפפון אם יש לך קישור? ואם לא היה קישור, אם לא היה מלפפון חי, יכול להיות שישים קישור בסלט. אני מתכוון לומר את הדבר הזה, יש כאן חידוש, ואנחנו רוצים לעיין בו עוד קצת. החידוש הוא שיש מצב, היום בלילה בסעודה תשאלו את הילדים שלה כזאת. אוריאל, תראה אם יואב ידע. אתם תשאלו את הילדים שלה כזאת. האם יכול להיות מצב של דבר שיש לו טעם טוב, ובכל זאת, יברכו עליו שהכל. פרי שיש לו טעם טוב, יברכו עליו שהכל. כן, חבוש חי. מלפפון מבושל. יש לו טעם טוב. גם קישו חי, אם אתה שם קישו חי ביחד עם עגבניות, יכול להיות שזה זה, זה, זה יהיה בסדר. אבל חבל.
היום לאט לאט כל הירקות נחפים בסדר.
צודק. אנחנו דיברנו על זה פעם, לגבי, אם אתם זוכרים, לגבי ננה. ננה, פעם לא היו מברכים עליה, מי שאוכל ננה, לא בטא. היום, שמים את ננה בתוך אורז ובתוך כל מיני דברים, עדיין לא ברור לי שעל הננה לבד מברכים, לא ברור לי, כי לא אוכלים ננה לבד, אבל כן ברור לי שננה חייבת בהפרשת תרומות ומעשרות. זה אין לי שום ספק. ואני גם חושב עם ברכה. אבל עד לא מזמן, הננה הייתה פטורה מתרומות ומעשרות, מדוע? כי הרמב״ם, יפה, הרמב״ם אומר ככה, זה בעצם כתוב ברמב״ם, כתוב בשולחן ערוך, זה בעצם מדוקדק עם משנה. אם יש דבר שהמטרה שלו היא לטעם, הוא פטור מתרומות ומעשרות. אבל, אם יש דבר שהוא אוכל, אבל אתה לא אוכל אותו, אלא הוא רק נתן טעם, הוא חייב בתרומות ומעשרות. ברור? אם לקחת עגבנייה, בישלת עגבנייה בסיר, עגבנייה טבל. בישלת אותה בסיר, הוצאת את העגבנייה. אחרי שבישלת אותה בסיר. אז הסיר כולו הוא טבל. אתה מבין את ההבדל, אמיר? אם יש דבר שהמטרה שלו היא לטעם, כבר אף פעם לא אוכלים אותו, אז הוא פטור בתרומות ומעשרות. אבל אם יש דבר שהמטרה שלו היא לאוכל, אפילו טעמו אסור בתרומות ומעשרות, אסור משום טבל. ננה, עד לפני שנים מעטות, המטרה שלה הייתה לטעם. ולכן היה פטור מתרומות ומעשות. בשנים האחרונות התחילו לשים נענה בתוך סלטים. סלט חצילים זה בא עם נענה, באורז זה בא עם נענה, וכן, מערבבים את הנענה ואוכלים את הנענה עצמה. בתבלינים יש שני סוגי תבלינים. פטרוזיליה, למשל. המטרה העיקרית של הפטרוזיליה היא כנראה הטעם שלה, אבל אתה גם אוכל אותה. כוסברה. אתה שמח לאכול אותה עם הדג. עלי דפנה לעומת זאת, אתה מוציא אותו. אז עלי דפנה פטור מתרומות ומעשרות. כוסברה, פטרוזיליה, חיה בתרומות ומעשרות עם ברכה. סלרי. ודאי. אז גם, כן. כן. או, טימין זה משהו אחר. כן, כן, טימין. נכון, טימין זה דבר שלישי. זה דבר שאם היית יכול להוציא אותו, היית מוותר אליו. אבל כיוון שהוא דקיק כזה, מיגו, שאתה אוכל את הדג, אתה אוכל גם את הטימין כדי לחסוך בזמן. זה ברור שהוא פטור מתרומות ומעשרות. הוא פטור מתרומות ומעשרות. לא רק טימין, אני חושב שעוד דבר, בזיליקום, לא בזיליקום, בזיליקום חייב לגמרי, נו. מרווה זה גם דבר כזה, אבל נו, איך קוראים לזה? רוזמרין, זהו, הרוזמרין. גם הרוזמרין זה דבר כזה, שהיית שמח להתפטר ממנו, אבל הידד זוטר הרוזמרין, אז הוא לא מפריע לך באחיה הכל. הרוזמרין באופן מובק, הוא חסר טעם בעצם, הרוזמרין. אני מתכוון, החתיכת רוזמרין היא חסרת טעם, הנקודה זה הטעם שלו. אז אני מזהיר את האנשים, כל הזמן מזהיר, כמה עבירות אדם יכול לעשות, לעומת זאת כמה מצוות יכול לעשות. אם יש לו עדנית שיש בה ננה, כמה עבירות יכול לעשות? נתחיל מהשלילה או מהחיוב? נתחיל מהישמרו לכם. יש לו עדנית, הוא שם בה קצת ננה וכוסברה בעדנית, הוא כבר עבר על איסור כלי זרעים. דבר ראשון, הוא עבר על איסור כלי זרעים, זה ברור. האם זה דאורייתא או דרבנן? בדרך כלל זה יהיה דרבנן, כי מדאורייתא רק חיטה, שעורה וחרצן אסורים. פה זה דברים אחרים. אבל אם הוא שם באותה עדנית, כוסברה וזה, עבר על איסור דרבנן של כליים. זה בטוח. למה אנשים לא מכירים את זה? כי בחוץ לארץ זה לא נוהג. כלי זרעים זו... משה חי. לא נוכל להגיד כל ההלכות עכשיו. אפשר להתגבר על זה, אבל לא בטוח שבאותה עדנית תצליח. יש לי פתרון נפלא, שתי עדניות. שני עדנים. הנה, שפרשת שבוע. אז בסדר, אבל אז הוא כבר הוציא את ה... אגב, כלי זרעים לא נאסרים באכילה. לא לשכוח, זה לא כמו כלי הכרם. כלי הכרם שנטו אותם ביחד נאסרים באכילה בנה. כלי זרעים לא. אתה פשוט צריך להפריד אותם ואוכל אותם כמו שם. אחר כך, בסדר, אז הוא שמע את זה בשיעור, הוציא את הכוסברה, השאיר את הנענה לבד, ו... דעת, תולעים לא מדבר בכלל. תולעים לא מדבר בכלל, זה ידוע. ידוע. לאחר מכן, החלום בבוקר, הוא קם בבוקר, ולוקח את הננה מהדנית שלו, בקוס שלו, במים שלו, וזה שלו, שם, יודעים מה יותר רב ושמחה, כמובן, הבן אדם הזה עבר על איסור טבל, כי הוא אכל את הננה בלי להפריש תרומות ומעשרות. גם הקוס טרפה. אם זה קוס מזכוכית לספרדים, לא, אבל אם זה קוס חרס, הוא צריך לשבור את הקוס. בגלל שאי אפשר, לא, אבל הוא יכול להפריש מהננה האחרת על הקוס שיש בפנים, ואז הוא לא יצטרך לשבור, אבל כל עוד שהוא לא... בסדר? אחר כך הוא ברך על זה. כנראה זו ברכה לבטלה. כי היה אסור לאכול את זה, בגלל שזה טבל, והדבר שיש בו איסור, אסור לברך. בקיצור, כמו שאתם רואים, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. לעומת זאת, רגע, זה חיים של יהודי שמטרתו בעולם לאכול. לעומת זאת, אפשרות אחרת. יהודי קם בבוקר, קודם כל הלך תפילה בנחת. אם הוא לא הלך תפילה בנחת, עבוד לו. הלך תפילה בנחת. חזר הביתה, לקח את הננה, הפריש, ברך בשם מלכות, שרגיש שם מצד ציון, הפריש תרומות מעשרות. קרא שם לתרומה גדולה, קרא שם למעשר ראשון, מעשר שני, בשנה הזאת. כמה מצוות הוא קיים בבוקר אחד? כמה מצוות? הפרשת תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני, הוא ברך ברכה להפריש תרומות ומעשרות. ולאחר מכן הוא יכול באמת ליהנות מהנענה שלו. כן? יש כאלה ששמעו אותי אומר את הדברים האלה, והם לא מגדלים נענה מאז יותר. זה עם הארץ, זה אדם שלא מוכן להתמודד. אגב, אני חושב שהמנטה היא כן פטורה מתרומות ומעשות. למרות שהמנטה והננה הם בני דודים או אחים, אבל המנטה היא חריפה יותר קצת, ואת המנטה לא שמים בסלטים. זה מדהים. המנטה והננה, יש ביניהם הבדל בטעם. חמבר דוגו, יהודי מרוקאי, מבדיל בין מנטה לנאנה. זה אשכנזים אולי בשבילם זה אותו דבר. זה יהודי מרוקאי, נאנה זה נאנה, ומנטה זה משהו אירופאי, לא בשבילנו. אז... בדיוק, מנטה זה למסטיקים.
זה לא
ורבן, זה לא... לא, ורבן זה לואיזה. או, לואיזה ודאי פתור מתרומות המעשות. אז יש אנשים נרגעים, טוב, השאיר לנו את הלואיזה ואת המנטה, לא נורא, לא נגדל את הנאנה, אני אומר הפוך, תגדלו נאנה בגינה וזה קיים את המצוות. אז זה מעניין, אבל המנטה והנאנה הם מאוד מאוד דומים. אני אעשה עוד מחקרים על הנושא הזה.
זה ריכוז של הטעם, וזה פשוט מגביר את המרירות. אי אפשר לאכול את זה, כי זה משאיר את המרירות.
אבל זה ממש, יודע, אחרי גילה, ממש אחים.
אבל באף זה לא...
זה לא אותו ריח. זה קרוב, לא יודע, לפחות אני אצלי זה קרוב.
זה מולקולה אולי רחוק, אבל זה לא טורח.
וזה נראה מאוד דומה, לפעמים קשה אפילו להבדיל, אבל אני, בתוך הניסיונות שאני עושה, העלים של הנאנה יותר רכים.
בדיוק, של המנטה מפוספס.
כן, יכול להיות שזה קשור לדבר, אז איך שלא יהיה, זה ממש מעניין הדבר הזה. אותה פעולה עם מנטה ונאנה, והבדל כזה קוטבי. אנחנו בעד הנאנה. בזכתה. הנאנה התעלתה בשנים האחרונות והפכה להיות אוכל. או, כך יכולים להיות עוד הרבה דברים, מורי ורבותיי, יותר המון דברים שהיום הם לא אוכל, מחר הם יהיו אוכל, אי אפשר, ומה ששמואל אומר שיש היום הליכה לכיוון אוכל טבעי, אז בהחלט יכול להיות שמהר מאוד תגלה שהקישו, הנה, התירסים הקטנים האלה, כשהביאו אותם לפני 20 שנה לארץ, יכול להיות שבהתחלה זה לא היה אוכל עדיין, זה היה שהכל. אולי לא אוכלים דבר כזה, אבל היום זה כבר יתאזרח. בכל חתונה אתה מוצא דבר כזה על השולחן.
אם נחשוב על זן של כרוב, הרי הכרוב הוא מתפורח כשאתה מבשל אותו. נחשוב על שיפור גנטי שמייצר כרוב שאי אפשר לאכול אותו חי, אך ורק האם...
לא, זה ברור. זה ברור, אני אומר יותר מזה. אפילו אם יהיה זן של כרוב, או זאת השאלה, אם יהיה זן של כרוב שאפשר לאכול אותו חי, אבל חבל לבזבז אותו. להיות והוא עמיד בבישול. אז לך אתה תיקח כרוב מזן מסוים, לבישול תיקח כרוב מזן אחר, מה יהיה?
יש כרובים שמוכרים
פשוט
למילוי. למילוי של העלים. הוא לא טעים.
טוב, אז אם הוא לא טעים, אין שאלה. אז בוודאי זה יהיה שהכל. טוב, אז אנחנו דקדקנו את כל זה, אני חוזר על סעיף קטן סמך א', דקדקנו את כל זה ממה שאמר המשנה ברורה, ואפילו הם טובים יותר כשהם מבושלים, כיוון שכשהם חיים טובים גם כן, והרבה בני אדם אוכלים גם כן. זאת אומרת, לא צריך להיות שוויון. ברגע שאוכלים את זה גם חי וגם מבושל, אפילו שאוכלים את זה יותר חי ממבושל, יותר מבושל מחי, אבל אם יש הרבה שאוכלים חי ומבושל, אז זה בסדר. כגון תפוחים ואגסים שקוראים ברנס, שאותם, סעיף קטן סמך ב', שאותם פירות טובים גם כן לאכול כשהם חיים. ויש מיני תפוחים שהם חמוצים, ואין רואים לאכול לרוב בני אדם כשהם חיים רק על ידי בישול, ואיך שהכל כשהם חיים. אין לכמן, סימן השגים, משנה ברורה סיפתן, היי, ליאן תפוחיה. המשנה ברורה לא מדבר בדיוק על המקרה שלנו, הוא מדבר על מקרה יותר פשוט. הוא מדבר על מקרה שיש זן מסוים של תפוח, שהוא לא ראוי לאכילה, כאשר הוא חי, אלא מבושל. אנחנו שואלים, מה יקרה אם הוא ראוי לאכילה כשהוא חי, אבל לא אוכלים אותו חי. וזה מקרה שהמשנה ברורה לא הביא. אבל אם אתה מדקדק מהיחס בין הסעיף קטן הקודם לשלנו, יוצא אותו דבר. כלומר שהמשנה ברורה בעצם ראה את שני הזנים של תפוחים כשני מינים של פירות, ולכן נצטרך לבדוק בכל זן וזן לפי עניינו. אני כרגע לא מוצא לזה נפקמינה, אבל בהחלט יכולה להיות נפקמינה גדולה מאוד לעניין הזה.
אז אם זה מציאותי לבקש מאנשים להבדיל בין זן לזן, תפוח זה תפוח, אני צריך לבדוק בנות, איזה זן זה...
לא, חכם יוסף, אתה מבין שזה לא יקרה. לא תהיה בעיה אף פעם, מדוע? כי אתה, כשאתה אוכל תפוח מבושל, אני מניח שאתה אוכל את התפוח שהוא טוב מבושל.
אבל תפוח, תמיד זה, גרנד או לא גרנד. תפוח, אני...
לא, אם אתה אוכל אותו, מה אני יודע, אז יש הרבה כמוך, ואז אוכלים אותו.
תפוח זה חייס, מרקם מעט, מה זה?
זה נהיה בן זקן, אתה לא מבין מה אני עונה לך. אני אומר שעצם זה שאתה אוכל את התפוח הזה, ואתה לא מעלה על דעתך שיש בו איזושהי בעיה, זה מלמד שאתה לא היחידי בעולם. אז זה לא המצב שאנחנו מדברים עליו, ברור? זאת אומרת, זה מצב די נדיר שיהיה תפוח שהוא טוב וישתמשו בו רק לבישול ולא לאכילה, למה שזה יקרה? באמת, העיר את זה, ספר מסגרת השולחן, העיר את ההערה הזאת. טוב, ממשיכים. סעיף קטן סמך ג' ואם אין דרך, מה הכוונה? אם אין דרך לאוכלם, חיים למבושלים. אם אתה רוצה לומר, שרוב בני אדם אוכלים אותם כשהם מבושלים. אמיר, זו השאלה שלך? המשנה ברורה מפרשת לשולחן ערוך, שאם רוב בני אדם אוכלים אותם מבושלים, אז שהם חיים ברכים שהכל. אני ממשיך סיפתן סמר דלת. רגע, כשהם חיים, אתם, כיוון שדרך אכילת אותן פירות לרוב בני אדם הוא על ידי בישול דווקא, לא מקרה עיקר פרי כל זמן שלא בא לכלל זה. ראיין באלי הרבה סימן רשב חיי אדם שדעתם אפילו טובים גם כן לאכול חיים. כיוון שדרך רוב בני אדם לאכול אותם על ידי בישול דווקא, מברך שהכל. וכאן אנחנו רואים מה שאמרת, הולכים לפי הרוב. אבל השאלה שהמשנה ברורה לא מדבר עליה הוא, מה יקרה אם תהיה קבוצת מיעוט? זה לא כתוב פה.
מה, עיר מסוימת, כפר?
למשל, ההונגרים עושים מרק דובדבנים. אני לא מצליח לשכוח את הסיפור הזה. ההונגרים עושים מרק דובדבנים. אז אתה תבוא להונגרי הביתה,
חלק,
כן. רק סלק, אבל רוב האנשים, רגע, אבל סלק אוכלים אותו מבושל. בסדר, אבל גם האחרים אוכלים אותו מבושל. מרק דובדבנים. אתה הגעת למשפחה הונגרית, נתנו לך מרק דובדבנים. אני חושב שהם יברכו על המרק בורא פרי העץ, על הדובדבנים שבמרק, ואתה תברך שהכל נהיה בטוב. למה? כי יש הבדל בין קבוצת מיעוט לבין מיעוט. ההבדל ברור, זאת אומרת, רוב האנשים נאמר אוכלים, בואו נחזור לחבוש, כן? כאן כתוב את החבוש, כן? נחזור לחבוש. רוב האנשים אוכלים חבוש מבושל. יש כמה. או באופן מקרי, מזדמן, נתנו לך חבוש חי, הוא טעים, אכלת אותו, מברכים עליו, שהכל. לא לשכוח. אבל אם תהיה קבוצת מיעוט שאוהבים חבושים, כלומר, זה יגיע על כלל איזה עדה שאוהבים חבושים חיים, הם יברכו עליו, אני לא יכול להעריך במקורות, אבל זה בעצם אתה תסתכל במסכת שבת, דף צדי א' עמוד ב' ברמב"ן, שם תמצא את התשובה לשאלה.
צדי א' עמוד ב'?
כן. המצניע לזרע, לדוגמה, ולרפואה חיה, ולמעטח שלא צריך כל ביתו, רמב"ן. שם תמצא שיש הבדל בין קבוצת מיעוט לבין מיעוט שהוא לא קבוצה. כלומר, לגבי חבוש, אז מהמשנה ברורה הזה פשוט לי, שאדם שאוכל חבוש חי, אפילו שהוא טעים, מברך שהכל. אבל, לו יצויר שההונגרים יאכלו חבושים חיים, על החבוש חי. אז אני חושב שאם טעים, לדעתי, זהו, אתה לא תברך לזה גם שהחיינו. כי לא מברכים שהחיינו, אלא על עיקר פרי. אין בזה שמחה, לא ככה אוכלים אותו. זה יפה מה שיוסי אבל אמר. אם אתה מביא, יש הרבה עדות שנוהגות להביא חבוש לשהחיינו של ראש השנה. איך אתם נוהגים חם ברדוגו? לא חבוש? רימון אתם מביאים? מה?
היום השני בדרך כלל מביאים דברים שאין. רימון אתה...
אבל חבוש, מה אתה עושה עם החבוש? בסדר, אלה שמביאים חבוש בראש שנה, לא סתם מביאים חבוש בראש שנה. כי יש פה את הסגולות של התפוח. הוא גדל כמו התפוח שהפירות קודמים לעלים. זה הפרי המיוחד הזה שמקדים נעשה לנשמע. אז מי שיביא, נאמר, חבוש לשהחיינו, אבל הוא יביא חבוש, זה לא מדויק. כי אם הוא יביא חבוש חי, הוא כן יביא שהחיינו, כי שהחיינו זה בראייה. כן, אבל אם הוא... בוא נגיד ככה, אם הוא יביא חתיכה של חבוש חי, לא, צריך לברך שהחיינו. כי שהחיינו בחבושים זה ברכות השבח על זה שיש חבושים בעולם. זה לא ברכה על האכילה. זה ברכה על זה שיש חבוש בעולם.
למה לא מברכים? אם נוסעים לקבוצת מיעוט, למה לא נעשה כמוהם?
זו שאלה, אם אתה מתבטל או לא מתבטל. לא נוסעים, בוא נגיד שיש הונגרים בכל מקום, מסתובבים כמה הונגרים.
לא, אם אתה נוסע
להונגריה, זו שאלה טובה מאוד. אז גם, אי אפשר להגיד בזה, אבל זה גם, זה משנה במסכת פסחים, בפרק רביעי בדף, תגיד את הדף. כנראה דף נון דלד, שאדם שהוא ממקום אחד והלך למקום שני, עם דעתו לחזור לאותו מקום, אז נותנים עליו את חומרי שני המקומות. אז לגבי ברכה הוא לא יוכל להצטרף, להתבטא למקום. סעיף קטן סמכי, כשהם מבושלים בורא פרי עץ, והוא הדין אם היה להפך, שדרך אכילת בני אדם אותם הפירות הוא רק כשהם חיים, כגון אגוזים וכחי גוונה, אינו עובר ברכת בורא פרי עץ, כי אם כשהם חיים וכשהם מבושלים שהכל, ובחר אחרון הבורא נפשות, אפילו יותר מישיבת המינים, כחי גוונה. אגוז מבושל, שהכל. בדרך כלל אגוז מבושל הוא בטל. נכון? כי מתי אתה פוגש אגוז מבושל?
אבל הוא נותן טעם, אבל...
אז אני אומר, בדרך כלל הוא בטל, כלומר, בדרך כלל הוא תפל. כלומר, כשאתה מבשל אגוז...
אני אגיד כך שרוב האנשים לא יבחינו איזה מבושל.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. לא משנה, אבל
גם... אני מאכול את האגוז בתוך התבשיל, זה כן.
כן, בדיוק, בדיוק. ולכן, אביחי על האגוז הזה לא מברכים. כלומר, צריך לאכול את העיקר, לפתור את ה...
בתנזי אתה לא מברך את
ה... במה, במה?
זה כאילו כל העירוב של ה...
שפה מרוקן.
תנזי. כאילו כל העירוב של הפירות.
כן.
אתה עושה את זה כמו... מבשל את זה על האש.
כן.
אתה עושה את האומר. אתה עושה את האומר. מה, אתה לא מברך על
בורא
פרי העץ על זה?
לכאורה, שם יברכו על השזיף. זה עם שזיף?
כן,
שם יברכו על השזיף. או, מה הברכה של דלת חיה?
הכל.
אפילו אם זה טעים. לא יצוייך שזה יהיה טעים.
זה טעים.
יכול להיות זה טעים.
מה קורה עם פירות? שלא דרך לבשל אותו, אבל דרך לעשות לו ריבה, כשהוא ריבה הוא
פרק. כן.
רימונים
נגיד. רימונים?
אולי כבר דרך לא לבשל אותם. כתב פה אפילו ריבת המינים, אז אתה מראה לי דוגמה.
ריבת רימונים. יש דבר כזה?
לא, יש ריבה מכל דבר.
נכון להיום, אני חושב, ריבת רימונים זה יש הכל. אפילו אם מראית הרימון ניכרת, שאז לאשכנזים היה אמור להיות בורא פרי עץ.
מה שלא דרך. לבשל אותו, אפילו מצאו ממנו ריבה.
וזה דבר טוב מאוד, והריבה מאוד טעימה, אבל אין עיקר אכילתו.
מה מברכים על סלק, כן? שחי.
זה יפה מאוד. סלק ירוק או אדום, לא משנה. סלק אדום? אז זה אני לא יודע. אוכלים את זה חי, לא?
כן,
כן.
הוא עושה דקות, אבל...
מה?
זהו, מגרדים או פוסות מאוד דקות, אז...
אז משה חי, הכל, העיקרון ברור. אם הדרך של הרבה אנשים לאכול אותו חי, אז יברכו עליה ברכת בורא פרי אדמה. ואם לא... אני חושב אפילו קבוצת מיעוט. סלק זה עניין של אחינו האשכנזים, נכון? שזה מה שהיה להם? אז הם אוכלים אותו במצבים שונים. בורשט.
זה מבושל, אבל לא?
בורשט זה מבושל. ואי זה מבושל. סלק חי אוכלים? אריה. הנה, אתה רואה?
אם
תאכל איתו,
אתה לא תרגיש
בין מבושל ובין מבושל. יכול להיות. רבותיי, ביאור הלכה. אני רוצה לראות רק את האחרון. ביאור הלכה דיבור המתחיל מברך שהכל. מברך שהכל. ולא דם אלה דילל בסעיף ב' דמוך עכשיו מהשכן האור דמריים לאכול אפילו רק לדעת חג דברך ברכה הרויה לאותו אמין. בוא נראה את זכר בסעיף ב'. מה למדנו בסעיף ב'? הבוסר. בוסר של ענבים, יש שאלה מה איתו. אבל שר כל האילן, אתם רואים סעיף ב' שורה רביעית, מי שיוציאו פרי מברכים עליו בורא פרי עץ, מלבד שלא יהיה מר או אפוץ ביותר עד שאינו ראוי לאכילה, אפילו על ידי הדחק. מפה לקוח האפוץ, אפוץ זה מר. מה הדין של בוסר? שראוי להכילה לדעתך, כמה מברכים עליו? חוץ מהענבים. בורא פרי עץ. יש לך אגס קטן.
שקט.
כן, אגס קטן. שהוא מאוד יבש. יש לך תפוח קטן שהוא בטעם של חבוש. בורא פרי עץ. יש פה סתירה. ברור מה הסתירה? מצד אחד אתה אומר שהבוסר מברכים עליו. בורא פרי עץ קולות שהוא ראוי להכילה. חוץ מהענבים. ומצד שני אתה אומר שפרי... שדרך לאכול אותו מבושל, ואתה אוכל אותו חי, אפילו שהוא טעים חי, אבל זה לא הדרך, שהכל... מה? יש חילוק. רגע, בוא נראה מה הוא הלכה אומר. אתה יודע מה אתה אומר, יוסף?
תפוח
תפוח קטן הוא בפוטנציאל,
זה הקטן גדול יהיה.
בדיוק, החבוש זה חבוש.
רגע, למרות שכשאתה אוכל אותו הוא לא יהיה גדול.
אבל בסדר, מטבים על התפוחים.
יפה. זאת אומרת, הוא אומר ככה, אתה מכוון לדברי ברור לך. רבותיי, זה דבר מדהים מבחינת הסברה. זה גם תשאלו הערב שאלה, את הילדים. יש לך שני פירות, אחד יותר טעים מהשני. על הטעים אתה מברך שהכל, ועל הלא טעים אתה מברך בורא פרי עץ. אה, ניר, זה ניסוח שאלות יפה לילדים? לא, זה ברור. עוד פעם, יש לך שני פירות. אחד טעים ואחד... אפשר לאכול אותו רק על ידי הדחק. בסדר? פרי אחד טעים, ואחד בקושי אפשר לאכול אותו. את הטעים, על הטעים תברך שהכל, ועל זה שראוי לאכול על ידי הדחק, תברך בורא פרי עץ. הכיצד? מה? יכול להיות אפילו מאותו מין, זה שני זנים שונים. הכיצד? מדובר בתפוח קטנצ'יק, בוסר, שאתה איכשהו טועם בו משהו. הוא לא, נפשך לא קצה בו. יש לו טעם, בדוחק תאכל אותו, תפוח קטן בורא פרי עץ. מדוע? כי התפוח הקטן הוא גדול קטן. לעומת זאת, חבוש חי, שהוא מצוין, יותר טעים התפוח הקטן, תדברך עליו שהכל. שאני רוצה להגיד לכם, אחד שהוא עם הארץ, סליחה שאני מעליב, אני מבטיח לכם שהיה מברך ברכה אחת.
על החבוש ולפתור את התפוח.
כן, בדיוק. היה לוקח את החבוש הטעים ופותר את התפוח. זה שיטת השעקול, זאת אומרת, אינדוס של שיטת השעקול. ככה אני חושב שהיה עושה. עכשיו רק נראה את הבור הלכה, שהבור הלכה כיוון לדעתו של יוסף בן זקן. בואו נראה את זה. אני חוזר עוד פעם. בברך שהכל. ולא דם אל עדי ליל בסיף ודמוך עכשיו מהשכן העובדים רואים לאכול אפילו על ידי הדחק דבר בחר ראוי לא טועה. מי נראה לי משום? דעתם לא אומרים אפילו שבגדלותה יהיה ראוי לאכול חי לכל אדם. לכך אמרינה דפתה בקטנותה, מי שצמחה שירויה לאכול אפילו רק לידי הדחק, שם פרי עלה. אתם שומעים, זה כמו רב חיים בריסק. נכון? זה לשון של רב חיים בריסק. יש עליו שם פרי על הקטן הזה. מה שאין כן בזה שאף בגדלותה אינה ראויה לאכול לרוב בני אדם כשהיא חי. כן? פרי. שאוכלים אותו מבושל ואתה עכשיו בתוכה, גם אם הוא יהיה גדול הוא יישאר. אין על השם עיקר פרי כלל. זה ממש לשון של רב חיים בריסק. ואין בלבוש שתרץ בזה, ונראה לנו דעתי, כתבתי, רבותיי נחזור על העקרונות כדי שנוכל בזאת השם למעשה לנהוג אותם. הולכים לפי דרך אכילתם של הפירות. אם הדרך לכל חי, עץ. אם הדרך לכל מבושל, עץ. גם חי וגם מבושל, עץ. חי ולא מבושל, על מבושל שהכל. מבושל ולא חי, על החי שהכל. ופתאום שמנו לב שיש פירות שאין דרך לאכול אותם, ובכל זאת יברכו עליהם בורא פרי עץ. כי מתברר שהמושג דרך לאכול זה לא בגברה אלא בחפצה. ברור? כלומר, הדרך לאכול זה לא השאלה אם אתה יש לך דרך לאכול, זה השאלה אם הדבר הזה הדרך לאכול אותו. תפוח, הדרך לאכול אותו חי. אני אוכל אותו חי, אבל הוא לא טעים. אבל הוא תפוח שמיועד לאכילה. בורא פרי עץ. חבוש, הדרך לאכול אותו מבושל. אז שהוא חי, אין דרך לאכול אותו. זה החילוק של הבור הלכה, והוא נפלא, הפלא ופלא. ברוכים תהיו. שבת שלום וברוך.
חמושים בתחת סעודה.
זה כינוח לכאורה.
לא, בתחת סעודה, עם האוף, אופים חמושים.
אז... רבי חיים בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את זה כבר ביום. Thank you.